פודקאסט CBT בעצימות נמוכה מוגש לציבור המטפלים, המטפלים שבדרך והציבור הרחב. את הפודקאסט מובילים יגאל שרון, מנהל התוכנית ללימודי LICBT במכללה האקדמית וינגט, ויחד עם גיל ססון, חבר סגל בתוכנית. יגאל, יזם עסקי, מרצה, מדריך ומטפל ותיק, וגיל, יזם, מדריך ומטפל, ידברו על כלי ה-CBT, יציגו ויענו לשאלות מהציבור ויעסקו בסוגיות טיפול מעניינות. כלי ה-CBT הם כלים מבוססי מדע, פרקטיים ויעילים בעבודת מטפל ואפילו לטיפול עצמי. הפודקאסט עצמו, בהשראת הפודקאסט המצוין של דוקטור דיוויד ברנס, מפתח שיטת טים CBT ואוניברסיטת סטנפורד היוקרתית בארצות הברית.
היי, יגאל, צהריים טובים.
אהלן, גיל, מה נשמע? אני מצוין, ירדתי לאילת, אני יושב פה במסעדה נטושה של מלון, ומקליטים פודקאסט.
יאללה, שיהיה חג שמח. עשיתם בדיקת קורונה, אני מניח, בכניסה לעיר, אז אתם בטוחים.
עשינו בדיקת קורונה בכניסה לעיר, עמדנו בפקק אדיר בכניסה לעיר, הכל בסדר, אבל אנחנו, נכון ליום שני, בבדיקה בלי קורונה, למרות שזה עושה הרגשה טובה, כי כולם פה בוגרי בדיקה, אז כנראה הסיכוי לחלות פה יותר נמוך יחסית.
יאללה, נחזיק לכם אצבעות, תעשו חיים, תהנו.
כן.
אז פרק 16 אנחנו מקליטים היום, חנוכה, היום נר שלישי לדעתי.
חנוכה, נר שלישי, חנוכה פעם ראשונה בקורונה, אז חלק מבני ישראל חוגגים בדובאי, גדול, חלק מאוד קטן חוגגים באילת, יש לנו את נס החיסון, החיסונים כבר הגיעו לארץ, ואם אנחנו רוצים להבין למה יש לקוות, אז יש לקוות שאדם ניצח את הווירוס הזה, Mankind One, וירוס זירו, למרות שהוא היה, הוא היה כבד, הוא היה מאוד מאוד כבד, הווירוס הזה, אני מקווה שאנחנו בדרך חוצה, אבל המצוקות ימשיכו, אני עשיתי כנס לחברי האגודה, לפני כמה ימים על שבוע שעבר, על אובדנות ודיכאון בקורונה, ואנחנו נצלים את החנוכה הזה כי יש פה משהו משמעותי, גם בחג, כי חלק מהאנשים שחוגגים את החנוכה הזה אכלו אותה. אכלו אותה ברמה של הפרנסה, ברמה של הבריאות, ברמה של אולי מישהו קרוב להם חלה או נפגע מהמחלה הארורה הזאת. וחלק אחר דואגים, דואגים מאוד. דואגים מה יהיה.
בוא נגיד שהווירוס עדיין בחצי המגרש שלנו, אבל עברנו להתקפה, אבל זה עדיין בחצי המגרש שלנו. אשתי בבידוד אחרי שנחשפה לשני ילדים בבית ספר בהפרש של כמה ימים, אז את כל חופשת החנוכה היא עושה בבידוד. אתה יודע, יש יותר ויותר משפחות כאלה, יש לנו עכשיו שר חדש חולה קשה, עדיין, אנחנו עדיין שם, אבל הנס הגדול באמת בא בעיתוי יהודי מוצלח, ויש הרבה יהודים שמעורבים בו. אז
יש טורקים, הווירוס, הפייזר זה טורקים, זה זוג טורקים, והסיפור של מודרנה, זה באמת יש שם רופא ישראלי, איש מאוד מאוד מרשים, והם עובדים בטכנולוגיה מאוד דומה דרך אגב, טכנולוגיה מרתקת, דרך אגב אני גם מאוד מאמין, שוב, אנחנו מדברים על חשיבה פונקציונלית, שהווירוס גם יעזור לנו לרפא את הסרטן יותר בקלות, כי התרופות האלה, החיסונים האלה במקור
התחילו לפתח אותם.
התחילו לפתח אותם של הסרטן.
הסרטן, כן.
זה בסופו של דבר איזשהו מקטע של גנטי, איזשהו RNA שבאיזשהו דרך מתחבר לחלבונים שלך, ומייצר משהו שנלחם בווירוס הארור הזה. זהו, אז באמת, אם אני אחזור לכנס, אז יש אלמנטים דינמיים שמשפיעים על מצב רוח של אנשים, אלמנטים דינמיים זה אלמנטים שקורים לנו עכשיו. בסופו של דבר אנחנו מדברים על דיכאון אובדנות, יש אלמנטים קבועים, ניסיון אובדני בעבר, דיכאון מג'ורי, אם אני חברים, אנשים מהקהילה הגאה הם יותר מועדים להפרעות רגש, חולים במחלות כרוניות ועוד ועוד ועוד, ויש אלמנטים דינמיים, זה דברים שקורים לנו. אז עכשיו יש עלייה מאוד גדולה בדיכאון, בחרדה, צערי גם באובדנות, בגלל אותם אלמנטים דינמיים, ובעצם הווירוס הזה זה יזה הרבה משפחות, הרבה אנשים, ואנחנו רוצים ללמד אנשים לחשוב בצורה ריאלית. בעצם אם קרה לי משהו רע, אני יכול לנסות להתמודד. ואם אני עדיין בסדר, אני לא חייב להסיק את עצמי בצורה אובססיבית שהולך לקרות לי משהו רע, או אני הבא בתור. אנחנו יכולים לבסט את המחשבות שם. כמובן להיזהר, אני לא אומר לא להישמע לחרדה. אתם זוכרים, אנחנו חושבים שרגע זה משהו טוב. ולכן, בתקופת החג המוזר הזה, בתקופת קורונה, הרבה מהסבל והצרות שלנו עדיין קשורות למחשבות שלנו ולהתנהגויות שלנו. חלק גדול מהסבל שלנו והמחשבות שלנו הם אמיתיים. יש פה הרבה דברים אמיתיים, כי אנשים באמת נפגעו, אנשים סגרו עסקים, אנשים חלו, אנשים איבדו. אז, ופה לשים לב, להבין שהדברים הדינמיים, עיקר הפתרון הוא בקבלה, בקבלה ובהתמודדות. הדברים הקבועים מהעבר, אנחנו לא חייבים להתעסק איתם, אבל יש סביב זה הרבה פנטזיות, הרבה מחשבות שיוצאות משליטה, והן בעצם מגבירות את החרדה ואת הצער ואת הסבל שלנו, ובעצם פוגעות בנו בהתנהגות, או בהתנהגות יתר, זהירות יתר, 4 מסכות, 18 כפפות ולא לצאת מהבית, שזה אימנות, אבל עדיין התנהגות יתר, או באימנות, שאני נמנע כרגע לעשות דברים, או לחפש עבודה חדשה. בסופו של דבר, אני יכול להגיד לכם שמטופלים שלי, כל המטופלים שלי שהגיעו אליי לטיפול בתקופת קורונה, שפותרו מעבודתם, מצאו עבודה. יש עבודה בישראל, מי שרוצה לעבוד. עכשיו, אנחנו עובדים על זה תמיד כמטרה ראשונית, לא תמיד, אבל הרבה פעמים כמטרה ראשונית. בעצם חיפוש העבודה ובעצם מציאת עבודה, יש הרבה אלמנטים שעוזרים לנו לייצר ויסוד של הרגש השלילי. ואני יכול לתת כמה דוגמאות?
יופי של אקטיבציה בהרבה מאוד מקרים.
נכון. ואני יכול להגיד לכם שמטופלת אחת, היה לי את ההתמודדות, היא פותרה והיא פשרה בעבודה זוועתית, והיא בסופו של דבר חיפשה ומצאה עבודה מקבילה למה שהיה לה שהיא פותרה, עם תנאים כמעט אותו דבר, ותקופת קורונה והיא לא האמינה, אני חושב שזה לא אפשר. וזה הכל היה בראש שלה, בסדר? ובאמת היא פותרה והיו לה בעיות, היא חלתה אפילו, ועברו לה עבודות קשים. בסופו של דבר, זה מציאת עבודה שהיא מתאימה לה והיא ראויה לה בתוך הקורונה, יצרנו הרבה שיפור. ולכן אני חושב שיש פה גם הזדמנויות, ואנחנו חוזרים להתמודדות, קרה לי משהו רע, בוא נתמודד. תוך כדי ההתמודדות אני גם אשתפר, כי אני אצליח לבסט. וההתמודדות גם תוריד את המשמעות של האלמנט הדינמי, כמו הפיתורין. בסדר, אני עוד חבר, יש לי שני חברים, אחד הוא מוציא לאור, השני הוא מורה דרך, אחד, המורה דרך, חברים אישיים שלי, הם לא מטופלים, הוא לא טיפל בלחפש עבודה חדשה, באמת הוא מורה דרך, וכל החיים שלו עבד במורה דרך, וחבר שלי שהוא מוציא לה, הוא עשה הסבה ונכנס לעבודה דיגיטלית, ואתה רואה דוגמה, אנשים שהתחילו באותו מקום, בעצם שהכל הלך, ובסטרטגיות שונות של התמודדות, שיפרו מאוד את ה... שיפרו או שימרו את המצב שלהם, וזה הרבה, בפעולות שלנו, שהן קשורות לעובדה שאנחנו יכולים כן לקוות שנצליח. ועכשיו, אנשים שקופאים ולא עושים ונמנעים, הם נתקעים. וזו תקיעות שהיא הגיונית, כי אם אני לא מחפש עבודה, אני לא אמצא עבודה. אני לא מכיר בן אדם שמצא עבודה שהוא לא חיפש עבודה.
אז אתה יודע מה, אני רוצה לנצל את ההזדמנות לחבר את מה שאתה מדבר, שבא מתוך העולם ה-CBT פרופר, ולכבוד החג לחבר את זה ליהדות. עכשיו, אני לא דתי גדול, אפילו לא דתי קטן, אבל שמעתי איזו הרצאה מרתקת, ולמעשה קראתי על הרצאה מרתקת שעשתה את החיבור הזה, ומה שאני רוצה להציע זה, באמצעות הכלים שלנו אנחנו יכולים להפריד בין הקושי או הסבל ההכרחי, לבין הסבל שאיננו הכרחי. ואתה עברת למיוט או משהו, יגאל? ראיתי עם השפתיים שעשית לגמרי.
לא, לא, זה בסדר, אני לא במיוט.
אוקיי. וזה אמנם קונספט שבא מהיהדות ועם הקשר לחנוכה, אבל תחשוב כמה זה CBT וכמה זה נכון. אם פיתרו אותי, או אם חליתי, או אם אני בבידוד ולא יכול עכשיו לצאת מהבית, יש סבל הכרחי, אמיתי, או חלילה, לא עלינו, הייתי אצל האונקולוג, חלילה, והוא אמר לי שנשארה לי חצי שנה. יש סבל הכרחי, אני לא יכול לברוח ממנו. זה קשה. ויש סבל לא הכרחי שבא כתוצאה מהמילים שקופצות לי לראש, מהפרשנויות שלי, מהמחשבות האוטומטיות, שמוסיף עוד ועוד ועוד סבל, שהוא לא עסקת חבילה. אפשר להפריד אותו.
ומהמעשים, או מחוסר המעשים. זה לא רק המחשבות. הסבל משתמר במעשים ובחוסר המעשים שלנו. הסבל הלא הכרחי שאתה קורא.
הסבל הלא הכרחי, בדיוק.
נכון, נכון. כי היה בסוף שבוע, ראיתי כתבה על איזה בחור ישראלי, שהוא היה מיליארדר בסופו של דבר, אבל הוא נפצע מאוד קשה במלחמת הכיפור, קיבל אות הגבורה, הוא אדם בלי יד. הוא אמר שם דבר מאוד מעניין, שהוא לא הסכים להיכנע לנכות שלו.
יש לו איזה אוטו או שתיים?
כן, יש לו הרבה מכוניות. אתה מכיר אותו? ראית את הכתבה?
כן.
והוא לא הסכים להיכנע לנכות שלו. עכשיו, ואדם שבאמת נפצע קשה במלחמה, הוא גיבור גדול, איבד יד, ביום שהוא יצא מהבית חולים, גם הוא סיפר שהוא תיקן את הפנצ'ר עם יד אחת, ודימם כולו, הוא לא ויתר לנכות שלו, והוא התמודד, ובן אדם שהוא היה חסר כל, והוא הצליח מאוד. הפרמטר הכלכלי הוא מעניין, אבל הוא לא מאוד מעניין, אבל הוא נראה לי גם אדם שהוא מאושר, וזה בעובדה שהוא הצליח להגיע רחוק בתוך החיים שלו, למרות הנכות שלו. ופה, ואני מכיר אנשים שמגיעים אליי לקליניקה, שהם נפגעו בצבא אומנם, אבל או פציעת גב, או פציעת רגל, או פציעת קרסול, באמת כואב להם ובאמת סובלים, אבל הם נתקעו. הם כל כך חיים את האומללות של הנכות שלהם, הם כבר לא עושים את המעשים, למרות הכאב שלהם, ואני לא מזלזל בכאב, אני מאוד לא מזלזל בכאב של בן אדם. וזה הסבל ההכרחי מה שאתה אמרת, וזה נורא נכון. אבל שער הסבל הם מביאים על עצמם שהם לא מתמודדים, והם יושבים בבית, וברגע שאתה יושב בבית ולא עושה כלום דרך אגב, גם לדעתי יחב לך יותר.
כן, הפוקוס שלך הולך לשם. אז בואו בככה מעבר טבעי נתחבר לנושא שלשמו התכנסנו, ודיברנו על המחשב, בסוף הפרק הקודם דיברנו על שינוי הרגלים והתנגדות לשינוי, על רקע של OCD, ואולי נחבר את זה גם, ונדבר על כלים לזהות חשד ל-OCD, כדי שמטפלי ל-CBT ידעו מה לעשות עם זה, ואיך להפנות את המטופל, ואיך לפעול עם זה.
יופי, אז, 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 אז תודה על ההזדמנות. עכשיו, המטרה של השיחה שלי כרגע איתכם ועם גיל, זה לדבר על התנגדויות, בסדר? לדבר בעיקר על התנגדות לתוצאה, בסדר? עכשיו, אנחנו ניקח את ההפרעה האיומה הזאת, Obsessive Compulsive Disorder, או הפרעה קומפוסיבית אובססיבית. וזו הפרעה שיש לה שני חלקים, יש לה חלק מחשבתי, לאנשים האלה יש מחשבות שרוטפות מחשבות, בסדר? ויש להם את החלק של הספק. אנשים כל הזמן בספק, שמה המחשבה שלהם תתקיים או לא תתקיים. אני קורא להפרעת הספק דרך כלל. עכשיו, חלק גדול מהספק, מנסים להוריד אותו באמצעות מעשים, שזה אותם תקסים. המטרה של הטקס היא להפחית את הספק. אז אני אתן דוגמה, יש אנשי OCD שהגיעו לנו לקליניקה כבר בלי אור על הידיים, זה אנשים שיכולים לשטוף את המים שלהם עם סבונים, את הידיים שלהם עם סבונים מאוד מאוד חזקים, אולי 400 פעם ביום, או 200 פעם, ולכם בסופו של דבר, האור פשוט נושר להם מהידיים, אתה רואה ממש בשר חשוף. עכשיו, הם בספק שמה יש חיידק על היד שלהם, שאסור להזיק להם או לסובבים אותם, והם יעשו התנהגות אינסופית כדי להפחית הספק. כמובן זה מעגל אימים שאי אפשר לצאת ממנו לעולם. עכשיו, לכן ההתמודדות עם OCD הוא התמודדות עם הספק, ואני שם את זה רגע בצד. למה אנחנו לא מאפשרים לכם, אנשי ה-CBT, לעבוד עם OCD? בעיקר בגלל שתי סיבות. א', OCD הוא סוג של טיפול שמחויב במרתון, או במנות מאוד מאוד גדושות של טיפול, ותכף אני אסביר למה. והסיבה השנייה, שאנשי ה-OCD יש להם התנגדות מאוד מאוד גבוהה, בעיקר לתוצאה. כמובן יש להם גם התנגדויות מאוד גדולות לתהליך. ולכן, ההתרשמות שלנו, שהבוגרים שלנו, בשלב שהם נמצאים בו, הם לא בשלים מספיק להתמודד עם ההתנגדויות של המטופלים. אז כרגע, אם מגיע לכם בן אדם שסובל מ-OCD, עכשיו לפעמים, אתם יודעים שכל הפרעות הרגע שהן עובדות על סוג של רצף, בסדר? אין דבר מוחלט, אני בכלל לא משתמש ב-OCD לעולם, אני לא משתמש בחרדה, אני לא אגיד למטופל יש לך OCD, לעולם לא, כי המטופל שבא מולי קוראים לו יעקב, ויש לו שורה מיומן אחד, וזה האיש מבחינתי, בסדר? אבל אני כן יכול להגיד לו שיש לו את הפרעת הספק, אבל אנחנו לא מבחינים ה-OCD, אבל איך אנחנו בעצם שמים את הקו בין הפרעה שהיא רק במחשבה, שאתם תקראו לזה אולי בשוגג או לא בשוגג חרדה מוכללת, הדאגנים יש להם גם מחשבה אובססיבית אינסופית. ולאדם שיש לו בעצם ה-OCD, אז המבחן הוא מאוד מאוד פשוט, במעשים, בסדר? בהתנהגות. ברגע שהמטופל שלנו יש טקס, ותכף נגדיר מה זה טקס, שחוזר על עצמו פעם אחר פעם אחר פעם, רוב הסיכויים שאתם בכלים שיש לכם אחרי שנת לימודים אצלנו לא תוכלו לעזור לו, כמו שצריך. אם המטופל עושה את הדברים הבאים, הייתה לי מטופלת שעל ה-OCD, שלדבריה התחיל לה שפעם, הייתה לה כלבה אהובה, שפעם ברחה לה הכלבה כי מישהו שכח את הדלת של הבית פתוחה, היא נורא נבלה, אחרי 20 דקות היא מצאה את הכלבה והחזירה אותה, ומאותו רגע היה לוקח לה משהו בין רבע שעה ל-20 דקות לנעול את הדלת של הבית. כל פעם שהדלת של הבית הייתה נכנסת או נסגרת, היה לה טקס של 20 דקות של לוודא שהבית נעול. בסדר? ולכן זה התנהגות. היה לי נער שהגיע אליי, שהובחן עם ה-OCD, שזה התחיל אצלו בבר מצווה, בגיל 13 לימדו אותו להניח תפילין, והרב אמר לו שאם זה לא יהיה מדויק לגמרי, אז זה לא נחשב את מצווה, ואז גם אמר לו שאולי, אם הוא לא היה, הוא לא היה מוגן. והילד הזה היה מניח תפילין כל יום כשלוש שעות. הוא לא היה משוכנע שהרצועה יושב במקום, ודרך אגב הוא ילד ממשפחה מסורתית, הוא לא היה בחור חרדי או דתי, והיה לו נטייה לזה, והוא במשך שלוש שעות, והידיים שלו היו זוות כבר, היה לזה סימנים וכמעט דברים נוראים באור שלו, מהנחת התפילים האובססיביים, זה גם היה מותח את זה מאוד חזק על הידיים שלו, וכי אולי משוכנע שזה בדיוק הסתדר כמו שהוא חושב. היה לו גם משהו עם קשירת צרוכים דרך אגב באותו בחור. ובסופו של דבר, הפער בין משהו בתחום המחשבה למשהו בתחום ה-OCD, זה במעשים בהתנהגות. עכשיו, אם אתם מזהים של אדם יש תקסים, אז אני מבקש ממכם להעביר אותו הלאה. אני יכול להגיד לכם שעכשיו הגיעה אליי בחורה, שהגיעה לטיפול אצל מטפלת קלינית דינמית, ואחרי כמה שבועות, המטפלת הקלינית אמרה לה, שמי, זה לא בשבילי, יש לך OCD, אמרה לה, את חייבת למצוא מטפל CBT. והייתה כל כך הגונה המטפלת הדינמית הזאת, ושהיא שלחה אותה אליי, ועכשיו אני אספר את הסיפור סביב המקרה הזה, כדי שתבינו מה אני עושה ב-OCD. עכשיו, ולכן אתם לא יכולים לטפל ב-OCD, כי אתם פשוט תעבדו לא נכון. אני אגיד לכם למה אתם תעבדו לא נכון. הטעות הכי גדולה שמטפלי CBT עושים ב-OCD, והמטופל אחר, או מעומד המטופל אחר שפנה אליה לא מזמן, גם ב-OCD, הוא שעובדים עם המטופלי ה-OCD ונסים לעשות את המבנה הקוגניטיבית. אי אפשר לעשות את המבנה הקוגניטיבית.
אין טעם.
אין טעם. למה? בוא תגיד לי, ננסה להגיד לי למה אין טעם לעשות את הבנייה הקוגניטיבית למטופלי ה-OCD?
אני חושב שהשם של הפנומנה אומר את זה בעצמו. המחשבה היא היא מחשבה שאין טעם בכלל לנסות להתמודד איתה באופנים הקוגניטיביים שאנחנו רגילים. לא מדובר במחשבות אוטומטיות כמו שאנחנו מכירים, אלא במחשבה שהיא תורדנית.
נכון.
לנסות לענות לה זה...
אי אפשר לענות לה, כי דרך אגב זה מה שהמטופל רוצה, הוא בא לפגישה כי הוא רוצה שתלמד אותו לענות למחשבה. אבל בגלל שההפרעה שלו היא הפרעת הספק, הוא תמיד יהיה בספק לתשובה, והתשובה אף פעם לא תעבוד לו. בסדר, כי מטופל ה-OCD לעולם לא ימצא מחשבה שהוא 100% מאמין בה. בסדר, אלא אם היא מחשבת ספק, שאולי, המחשבה שהוא יעבוד איתה, שאולי הדבר הזה יקרה. אבל זה לא משנה, זה כמו המחשבה שיש לו. ולכן, אם אתם זוכרים ביומן 3, אני תמיד מתעקש שהמחשבה המתקנת, המטופל חייב להאמין לה ב-100%. אם טופל OCD לא יכול להאמין 100% לשום דבר, כי הוא סובל מהפרעת הספק. הוא בספק מטופלת אחרת, ושוב, אני תמיד עושה הרבה פרפרזות, ואני מסתיר, ואני חושב שהלמידה היא דרך הסיפורים, אבל אני מספר לכם, מטופלת אחרת שהיה לה OCD, היה לה מחשבות רעות שיקרה משהו למשפחה שלה, והיא... הייתה דופקת על הקיר כל פעם שזה קרה לה, וזה כבר נהיה ברמה אובססיבית של דפיקות אינסופיות עם אגרוף על קיר. אבל אז ההבניה הקוגניטיבית לא הולכת. עכשיו, הם רוצים לבוא אלינו כדי שנלמד אותם לענות למחשבות. אבל זו משימה שהם פיקחו אותה, אתם באחוז תיכשלו. עכשיו, המטופל השני, המטופלת זאת שהוכנתה על ידי הפסיכולוגית הדינמית, שהיא תתחיל איתי תהליך, תכף זה פעם היה, והמטופל השני שלא קיבלתי אותו, כי הוא התקשר אליי, הוא עבר חצי שנה של טיפול CBT עם מטפל שהוא לא מיומן בלעבוד עם OCD, והמטפל עבד איתו על המחשבות. עכשיו, זה לא עבד כמובן. עכשיו, היו לי מטופלי OCD שבהתחלה, לפני שנהייתי מיומן בשיטה הזאת, הלוא אתם לומדים את הכל מהדם והזיעה שלי. אז כן הייתי עושה את הבנייה הקוגניטיבית, הם המטופלים הכי טובים בעולם בהבנייה הקוגניטיבית, הם עושים שיעורים בצורה אובססיבית, הם מגיעים אליך לפגישות עם הרים של יומנים, אבל זה תמיד אותו דבר וזה אף פעם לא יעיל. אז הוא סיים חצי. לא, כי הם בספק, נכון, כי הם לעולם לא ימצאו תשובה שהם יאמינו לה, והם מחפשים טיפותי החשיבה, וכל הזמן מחפשים למצוא את התשובה וזה לעולם לא עובד. ואז הם עושים עוד ועוד ועוד יומנים, כי הם אובססיביים. ותכף אנחנו ניכנס גם לסיפור הזה. אני כמובן לא יכול ללמד לכם את כל נפלאות העבודה עם ה-OCD, אבל בסוף הפודקאסט יהיה לי בשורה בשבילכם. עכשיו, בסופו של דבר, המטופל הזה, הוא חצי שנה עבד אצל מטפל CBT אחר, שלדעתי הוא גם מטפל טוב, לא אליי CBT, אבל הוא עבד איתו על המחשבות, כי המטופל הזה התעקש לעבוד על המחשבות. וכמובן זה קשה, ואחרי חצי שנה הוא חיפש אותי, ויש לי די הרבה מידע באינטרנט, הוא הגיע אליי, הוא קודם כל שלח את אבא שלו לדבר איתי, ואני דיברתי עם אבא כמה דקות, ואמרתי שאם הבן אדם רוצה שיתקשר, יתקשר בחור בן 23, וכל מה שהוא רצה שאני אמשיך לעבוד איתו על המחשבות. ואמרתי לו, אני מאוד 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 אשמח לעבוד איתך על המחשבות, זה גם מאוד מאוד ישתלם לי כלכלית, וזה לא יעזור לך. כי אני, אנחנו תגיע לפה, ואתה תעשה קצת עבודה איתי ביחד, ואני אלמד לך בעיקר תרגילים של מיינדפולנס, והיום החיים שלנו מאוד פשוטים, יש את הכל ב-Headspace, זו אפליקציה מעולה, ואחרי שאתה תהיה מלך המיינדפולנס, אני אביא כמה מהבוגרים שלי וכמה הסטודנטים שלי, ואתה 21 יום לא תעשה את הטקס. אין לי דרך אחרת לעזור לך. הוא מאוד כעס עליי. אז אמרתי לו, תחשוב על הדברים. והוא לא הגיע אליי לטיפול, כי הוא רצה להמשיך לעבוד על המחשבות, וזה מה שיקרה לכם, אתם טיפלו למלכולת הזאת, ואני לעולם, אבל לעולם לא הצלחתי לעזור למטופל שסובל מ-OCD על ידי הבניה קוגניטיבית. להפך, תמיד נתקענו. זאת אומרת, לא אומר שזה עושה לו נזק, כי אי אפשר לעשות לו נזק, הוא גם ככה במצב לא טוב, אבל נתקענו, בסדר? הפרעת ה-OCD היא הפרעה של המוח. אנשים שסובלים מ-OCD, אנחנו יודעים את זה. יש חוקר בריטי מאוד מאוד ידוע שמתעסק בזה, הוא אד וואטקינס. יש להם חשיבה קטסטרופלית יתר. המוח שלהם מייצר הרבה יותר מחשבות שליליות ממוח של אדם שאין לו OCD. דרך אגב, אותו דבר עם האנשים עם הפרעה דאגה, הפרעה חרדה כללית או מוכללת, הם בדיוק כמו OCDיסטים. ולכן המוח שלהם מייצר את המחשבות האלה ואין להם שליטה. לא הכדורים עוזרים להם ולא ההבניה הקוגניטיבית עוזר להם, כי זה רץ בקצב אחר. ובסופו של דבר, שהמטופלת הזאת התקשרה, קודם כל שוב אמא שלה התקשרה אליי, ואמא שלה אישה באמת מאוד מאוד נחמדה, אישה מרשימה, היא גם במקצוע הנכון של ימינו, היא אימונולוגית, אז היה לי כיף לדבר איתה, למדתי, ואז ביקשתי מהילדה להתקשר אליי, היא התביישה, ואז היא באה, בפגישה הראשונה, אמרתי לאמא, בטלפון, תשמע אמא, אני לא עובד על המחשבות, אנחנו ניכנס אך ורק למניעת תקסים. מניעת תקסים על פי עדנה פואה, עדנה פואה, מי שמתעניין בזה, תקראו את הספר שלה, די לאובססיה, ואת המחקרים שלה, היא מצאה במחקרים, והיא הוכיחה את זה, והיא גם שחזרה את הממצאים שלה, שהיא מטופל OCD במשך 21 יום, אף אחד לא יודע למה זה 21 יום, לא עושה תקסים, מצבו מאוד משתפך. 21 יום רצוף, זאת אומרת, כל פעם שהוא עושה פאול מההתחלה, פאול מההתחלה. 21 יום רצוף. ואז קורה משהו, פשוט אותו מטופל מפסיק להאמין למחשבות. זה לא שהמחשבות הולכות, הוא מפסיק להאמין למחשבות. עכשיו,
אז מה שאנחנו... התדירות שלהם יורדת, אבל.
יכול להיות, אני לא משוכנע, אבל זה לא משנה. מה שיורד זה התדירות של המחשבות תשובה. בסדר, לא המחשבות המקור. כי האוסידיסט עושה, כי יש לו מחשבת... הוא הולך לקרוא משהו רע, ואז הוא מייצר איזה אידיאולוגיה, הוא מביא אותי איזה 20 מחשבות תשובה. היקף המחשיבה השלילית יורדת. אני לא משוכנע שכמות המחשבות האוטומטיות השליליות יורדת, כי יש שם איזשהו בג. אבל זה לא ממש משנה, כי הוא יכול להמשיך לחיות את חייו בצורה נפלאה, ויש לי הרבה דוגמאות שאני יכול לספר לכם. דרך אגב, הילד הזה...
כן, לא, אני פירשתי את דבריך לא נכון. משך הזמן שהוא מתעסק עם המחשבה יורד.
אני רק עושה לכם כלכך את הסוף. הילד הזה, שבגיל 13 הגיע אליי, 13 וחצי עם התפילין על היד, שהיה מצב מאוד מאוד קשה, מאוד קשה, הוא כבר כמעט ולא תפקד, התקשר אליי לא מזמן, הוא סיים שירות מלא בסייר צנחנים, בסדר? אנחנו עוזרים להם מאוד בשיטה שאני אומר לכם. בסדר? עוזרים להם מאוד בשיטה שאני אומר לכם. אז אמרתי לאמא, תשמעי, אנחנו, אני לא יודע לעשות משהו אחר, אני יודע, ללמד את הילדה שלך אלמנטים של הרגעה, אלמנטים של מודעות, ואז אנחנו צריכים לצאת למסע של 21 יום בניית התקסים. 21 יום בניית התקסים. עכשיו אני אשמח לעשות את זה עם בני הבית, איתך, עם בעלך, ואם אתם לא יכולים, ולדעתי זה יעבוד הרבה יותר טוב, אני אבוא עם צוות ואנחנו נעבוד עם אתה ביחד, כי כל הזמן צריך להיות איתם מישהו עם הילדה בתקופה הזאת של מניעת התקסים ב-21 יום. ואמרתי, עכשיו, הילדה הזאת אמורה להתגייס עוד חודשיים, לתפקיד סופר יוקרתי בצבא, ובגלל זה חשוב להם לעבוד. בזמן האחרון בכלל קורה לי הרבה שמגיעים אליי לפני גיוס אנשים רוצים לעבוד. ואז... הגיעה ילדה, והייתה לי פגישה איתה, לא ילדה, היא טיפה יותר מבוגרת, והסברתי לה את זה, אמרתי לה, שמי, הטיפול שלי הוא מאוד מאוד קשה, ואנחנו נעשה את הדברים הבאים, אנחנו נקליט את המחשבות שלך, ותקשיבי להם, בצורה יזומה, ואנחנו, אחרי שנגמור להקליט את המחשבות שלהם, תקשיבי להם, ותתרגלי אז את המיינדפולנס, אנחנו נתחיל 21 יום שבהם אסור לך, ותחליט האיסור לעשות אף טקס. ובסוף ה-21 יום האלה אנחנו ניפגש ונראה אם באמת את מאמינה פחות למחשבות, ואת פחות בספק. כי אנחנו, מה ה-21 יום האלה? הם הורסים את הספק. כי אם הוא חושב שהולך לקרוא רע, לא עושה את זה, חושב שהולך לקרוא רע, לא עושה את זה, חושב ש... בסופו של דבר אחרי 21 יום, עם אלפי אלפי מקרים לא קרה אף פעם כלום, אפילו הוא יכול להתחיל להאמין. אני, בכל הפגישות, אם מטופל ה-OCD עושה טבלת רווח והפסד להאמין או לא, מה היתרונות והחסרונות של להמשיך להיות בספק, אל מול אותו אירוע ספציפי, ואני משכנע את המטופל שכדאי לו להישאר בספק, בסדר? אני משלב פה את כליאתים, דרך אגב, כליאתים הם נפלאים לפתרון ההתנגדות. דרך אגב, מה שאני מלמד אתכם פה, זה שילוב גם של התים וגם של עדנה. וזה כלי מאוד חזק בצורת הדופן, כי עדנה לא, לדעתי, לא עבדה בצורה מטורצנת. אני עובד כבר בהתנגדות לתוצאה כבר מהשכת טלפון הראשונה. אני משכנע את המטופל לא להגיע אליי לטיפול. עכשיו, מתחיל את זה מהשיחה הראשונה, בסדר? כי הדרך היא מאוד מאוד ארוכה. עכשיו, ברגע שהילדה הזאת תגיע אליי שבוע הבא, אנחנו נשב ונעבוד על מה היתרונות והחסרונות להמשיך להיות בספק. אני אשכנע אותה להמשיך להיות בספק. המחיר המרכזי זה כמובן לא לקחת סיכון. והייתי צריך לקחת סיכון והייתי צריך להיות אמיצה כדי לעשות את התהליך הזה. והייתי צריך להיות בהמון המון חרדה. אז אנחנו נלחץ על כפתור הקסמים, ואז נעשה חוזה טיפולי, שמהלך חוזה הטיפולי תתחייב שמרגע שהיא חתמה לחוזה 21 יום היא לא עושה אף טקס. אנחנו נבנה את המסגרת, אבא שלה יגיע ואמא שלה יגיעו במקרה הזה, שהם יעבדו איתה, הם יתנדבו לעבוד איתה. הם הורים טובים, היא גם אוהבת אותם ומעריכה אותם. ואז זה יכול לעבוד. אם היא הייתה בקונפליקטים איתם, זה לא היה יכול לעבוד. דרך אגב, כל המשפחה עובדת ב-OCD של הילדה הזאת. ב-OCD, הבן אדם עובד משרה מלאה, בספק, אבל גם כל האנשים סביבו עובדים במשרה מלאה להוריד לו את הספק, כמו הפסיכולוג הקודם של הבחור הזה, שעבד אצלו בלהוריד לו את הספק בצורה לא יעילה. אבל זה לא עובד. ואנחנו נעשה עוד פגישה אחת או שתיים של מיינדפולנס, ואחרי שנראה שהיא שולט במיינדפולנס, נעשה עוד שבועיים שהיא תקליט את כל המחשבות הקשות שלה, והיא תקשיב להם ותתרגל באמצעות מיינדפולנס, להוריד את זה ולא באמצעות טקס, אבל לא עדיין תחת משטר הטרור, ואחר כך בדיוק בזמן המתאים לפני הגיוס שלה נצא ל-21 יום מניעת קסים. עכשיו, במקרה של הילדה הזאת, מראש הסברתי לה יש סיכוי שלא נצליח להגיע ליעד עד הצבא. כאילו, כי אם בפעם הראשונה זה לא יעבוד, יהיה קשה לעשות שני, כי היא אמורה להתגייס. בסדר? אז לא עובדים איתם על מחשבות, לא עונים למחשבות, לא מתעסקים בעיוותי חשיבה, לא עושים איתם אקטיבציה התנהגותית, כי זה לא יעזור. בסדר? הדרך היחידה היא לשכנע אותי שהיא מוכנה לשלם את המחיר, שהיא תבין מה המחירים, ואז לעשות בעצם עבודה מרתונית עם סוכנים בתוך המשפחה או עם סטודנטים וצוותים. ופה אני רוצה להזמין אתכם ביחד עם גיל, וגילה לא בנה פלטפורמה נפלאה, באמת שנתאגד כמה מטפלים יותר ותיקים של LACBT, נעשה לכם הכשרה, ובאמת ניקח מטופלי OCD, אבל אם רואים 30 או 40 שעות איש טיפול מהלך השבוע שיצליח לעזור להם לעבור את המשימה הזאת, כי כל דקה יש להם הזדמנות להיכשל, וחשוב שיהיה מישהו שהוא מיומן גם להזכיר למה לעשות, לדאוג שהם יהיו בתוך החרדה, לוודא שהם לא עונים למחשבות, שהם רק מחזיקים אותה בראש, מתבוננים בה, נושמים, מתרכזים בכאן ועכשיו, ומסיחים את עצמם עם עשייה אחרת. ובאמת, אחרי 21 יום, זה עובר. זה פשוט עובר. לא יודע למה, ראיתי את זה בעיניים. אתה צריך לראות את זה כדי להאמין בזה. זה פשוט קורה משהו, ומשהו מתרקח. דרך אגב, רוב מטופלי ה-OCD הם גם מאוד נוקשים עם עצמם, עם אנשים שהם לוקחים את הדברים מאוד מאוד קשה, הם אנשים מאוד אחראים. ומשהו מתרקח, ואז אנחנו עובדים על מיינדפולנס, ואנחנו עובדים על קבלה עצמית, ודרך אגב, ברגע שהם נפרדים מהטקסים, הם גם בדרך כלל אנשים נורא מצליחים, כמו אנשים מסודרים, אנשים יסודים, אנשים חרוצים.
השמות של התופעה הזאת זה תסמון את האיש החכם.
נכון, נכון. נכון, אבל יש להם הפרעה של ספק, והם לא מאמינים שהם יכולים להתמודד עם מקרה משהו. ויש להם פנטזיות.
זה נשמע כמו קסם שקורה ביום ה-21, האמת היא שזה תהליך, אם עוצרים את התהליך לפני 21 יום, אז הרילאפס הוא ככה.
100%.
אבל זה לא ש-20 יום לא קורה כלום, ופתאום ביום ה-21 זה קורה, זה לא המג'יק בוטון.
לגמרי, אבל התהליכים של ברנס, של התמודדות עם ההתנגדות לתוצאה, התהליכים של ברנס, התמודדות התנגדות לתהליך, העובדה שאנחנו לא עושים טעויות ועובדים איתם על המחשבות, למרות שהם מכריחים אותנו, אנחנו לא מוכנים. העובדה שאנחנו מזהים בתוך החיים שלהם, מי עוד עובד בספק? זה בדרך כלל אבא, אמא, מקום עבודה, בני זוג, הם עובדים כולם ב-OCD, וכולם חלק מהתקסים או מההתנהגויות, ואנחנו מנטרלים את זה. אנחנו מוצאים את הכלי ההרגעה שמתאים לבן אדם, ומתרגלים אותו בצורה טובה, אנחנו משמיעים לו את המחשבות. דרך אגב, עוד דבר מאוד חשוב, שוב, זה אחד הסיבות שאני לא ממליץ לעבוד עם זה, בלי ההכשרה שלנו, אסור שהם יספרו לכם את המחשבות הרעות שלהם בפגישה הראשונה. ואני עצרתי אותה, רצה לספר, אמרתי, לא, אני רוצה שתהיה שלמה. טוב, היא לא תספר לי, כי לעולם לא יכולה להיות שלמה. כי ברגע שהם מספרים לך את המחשבה שיש להם ספק, שהיא בבסיס ההפרעה שלהם, אתה נהיה חלק, אתה נהיה שותף. ואז אתה נהיה חלק מתהליך הספק, ואז יהיה להם מאוד מאוד קשה להתחייב. אני לא מוכן, אני לא הסכמתי שהיא תגיד לי מה המחשבות, רק דוגמאות, אבל אפילו שהיא ממציאה, וגם התקסים, רק מה שבא לה לספר. אני לא נכנס לזה, כי זה לא מעניין, זה מעניין אותי, אבל זה לא חשוב. עכשיו, אם היא תשתפתי במחשבות יותר מדי עמוקות, אז או שזה יתיעלם, או שזה ייכנס לחלק מהתנגדות לתוצאה.
אתה תאבד את הקרדביליות שלך אצלה. נכון. או שאתה לא מספיק חכם כדי להבין, ולכן אתה לא בספק.
ודרך אגב, זה לא משנה מה המחשבה, היא לא חשובה בכלל, חשוב זה הספק. בסדר? זה לא משנה על מה היא בספק, ואנחנו לא נכנסים לדיון הזה. אני לא נכנס לדיון מה היתרונות והחסרונות להמשיך לחשוב, שאם ידפוק על העץ, אמא שלי לא תמות. בסדר? לא נכנס לזה. זה חלק מהמחשבות שיש להם. עכשיו, יש פה עוד אלמנט, בסדר? חלק גדול מהמחשבות שלהם הן פנטזיות, הן ממש פנטזיה, זה מחשבות מופרעות לחלוטין, אין בהם אפילו בסיס אמת. בסדר? עכשיו, בתקופת הקורונה, ה-OCD עולה, כי חלק גדול מה-OCDיסטים הם אנשים עם חרדה בריאותית בבסיס, הם מפחדים ממיקרובים, תה, עושה סחרחורת, ולבן עושה לירה, גל תרנן גולת, מעוררת, בבחילה, בסדר, זה אנשי ה... שיר של דני סנדרסון, אם אתם לא מכירים, תשמיעו אותם לאנשי ה-OCD שלכם. הם יזדהו עם כל השורות שם.
על זה לא חשבתי, זה מעולה.
כן, כן, זה אחלה שיר, זה שיר הספק, אלא. אז זהו, אז באמת, אם מישהו מתעניין פה, ואני יודע שהאלון מקים את הקורס החרדי, וזה מאוד חשוב לו, דרך אגב, במגזר החרדי יש הרבה יותר OCD, וסיפור התפילין הוא חלק מזה, כי אנשים במגזר החרדי, לעתים, מאמינים שהם לא עושים את המצוות כמו שצריך, או שהם לא עושים את ה... בתוך היהדות, יש הרבה תקסים, שאם אתה לא מקיים אותם, יקרה משהו רע, וזה בדיוק משחק לאנשים עם רגישות ל-OCD, ואז במגזר החרדי יש המון לצערי. גם הפרעת התפילין הזאת היא נפוצה יחסית, או שלא התפללתי, כמו שצריך שאנשים שמתפללים שעות על שעות, הם לא מדויק, הם לא משוכנעים שהם דייקו בפיוט ובתפילה, ואז... הם לא מפסיקים.
שהדיקות שלהם לא...
הדיקות שלהם לא מספיק טובה. ולכן, אז אם באמת נצליח לייצר קהילה, וחלק מהמטרות של הפודקאסט זה לייצר את הקהילה המדהימה הזאת, מכל העולם, נצליח לקחת כמה מטופלים, מטפלים ותיקים. אני בקבוצת ההדרכה שלי כבר עובד על זה, ויש לנו אולי מקרה או שתיים שאנחנו כבר מתחילים לגעת בדברים, ולייצר בעצם את ה... וזה חלק אני וגיל מדברים על זה, מתי 2022 אמרנו, להקים את הבית הזה.
פברואר 2022.
פברואר 2022. אבל בואו נתחיל להכשיר את עצמנו, בואו נתחיל להכשיר את הצוותים, בואו נתחיל לקחת הדרכות על זה, אם יש, אם יוצא. ואני חושב ש... ופה אני מקשר את זה לקורונה, אנשי ה-OCD, אנשי הספק, יש להם מצוקה יותר גדולה בעולם שיש וירוס חדש, שבאמת מייצר ספק. אז זהו. גילי, want to wrap up? לסיים?
הבנו שמטפלי ICBT, מכוחותינו, יכולים, ואפילו חשוב שיעשו את זה, לזהות את אנשי ה-OCD, לא יכולים לטפל, אבל אני מקווה שגם הבנו למה, כי ה-CBT הוא מאוד מאוד אפקטיבי בטיפול ב-OCD. לא רוצה לומר, אני רוצה לומר היחידי, אבל לא נעים לי. ושמחתי לשמוע על העבודה שלך עם מיינדפולנס, כי הרבה סטודנטים שלך חושבים שאתה לא אוהב את זה, אז הנה.
אני לא אוהב את זה, אני אוהב את זה רק ב-OCD.
אז בדיוק המקום להסביר שכשזה אפקטיבי, זה אפקטיבי, וזה פחות או יותר הכלי היחידי שאפשר להשתמש בו ב-OCD.
אין כלי אחר שאני מצאתי כיעיל, וזה לא שאני לא אוהב מיינדפולנס, אני לא אוהב אנשים שעושים מיינדפולנס בשביל לא לעשות את החשיפות.
את החשיפות, בדיוק.
כי הדבר הכי חשוב זה לא המיינדפולנס, הדבר הכי חשוב זה המניעת טקס, החשיפה.
בדיוק, ב-OCD אנחנו כאילו פועלים הפוך מהרבה דברים אחרים, מהטיפול לפי הפרוטוקול המאוחד בהזדמנויות אחרות. פה אנחנו כן רוצים שהוא יתעלם מהמחשבה, ושיעסיק את עצמו במשהו אחר, שהוא יפעל בפלייט בעצם. זה כאילו דברים שהם מנוגדים לתפיסת עולמנו כסיביטיסטים, אבל הם לא, כי זו תופעה שהיא טיפה אחרת.
לגמרי, לגמרי גיל, וכל כלי צריך להיות מותאם לפי הצורך, ואתה מעלה נקודה מאוד מאוד חשובה. עכשיו, אני חושב, אני פשוט ראיתי טיפולי חרדה שנרסו על ידי מיינדפולנס. בסדר, כי זה שאדם לומד מיינדפולנס, הוא לא מתמודד עם החרדה שלו. בסדר?
בדיוק, וזה הבדל.
נכון. וזה שבן אדם לומד מיינדפולנס, זה לא משפר לו את הדיכאון ומוציא אותו להתמודד יותר טוב. בסדר? אז אולי זה להפך. אבל פה הוא סופר מתאים. סופר מתאים. ושוב, אני אדם שקורא מחקר. אני אדם שקורא מחקר, ואני ראיתי כמה מחקרים מרתקים על איך מיינדפולנס עוזר ל-OCD, ואחד מהקטעים הכי מצחיקים בחיים שלי, יש פרופסור הופמן, הוא פרופסור גרמני, אחד החוקרים הכי טובים בעולם של ה-CBT, ושמעתי אותו מדבר, נקטע גרמני כבד, והוא אמר, אני מאוד ראיתי חשדן למיינדפולנס, אני חשבתי שזה לא עובד שום דבר, ושהתחלתי לראות את התוצאות, אני מוריד את הכובע, זה עובד. וב-OCD הוא עשה מחקרים, והוא ראה שב-OCD זה פשוט עובד. והוא אומר, אני לא מבין למה זה עובד, לא מבין איך זה עובד, אבל זה עובד, אבל אנחנו מבינים את המנגנון, בסדר? כי זה עובד, כי זה בסופו של דבר משחרר את הבן אדם לא לעשות את הטקסים, ואז בעצם אנחנו, הריפוי הוא בספק, בסדר? הריפוי הוא בספק, בסוף טיפול מוצלח, המטופל פחות בספק לרמת האמונה שלו במחשבה ספציפית, בסדר? והוא מסוגל לא להאמין למחשבה פנטסטית, לא להיות בספק, או להאמין מאוד למחשבה שהיא לא פנטסטית, בסדר? כי אם אני חולה קורונה, מונשה מורדם בבית חולים, בסדר, אני אומר, לא...
זה מיינדפולנס טבעי.
יאללה, כאן ועכשיו לא סבבה. יאללה, גיל.
יש לי הרגשה שנזכה ליותר תגובות ושאלות, וכרגיל, בתחתית העמוד של הפודקאסט באתר יש מקום לשאול שאלות, ואתם מוזמנים, ויותר מאשר בכיף, ונתייחס בתחילת ההקלטה של הפרק הבא.
מעולה, יאללה גיל,
להתראות,
נפגש
בלילה.
ביי, להתראות.